פגישה היסטורית וחשאית, צעקו הכותרות אמש, אחרי ששר החוץ אלי כהן נועד ברומא עם שרת החוץ של לוב נג'לה מנקוש. לוב היא מדינה שלישראל אין איתה יחסים דיפלומטיים, ולכן באמת מדובר באירוע דרמטי. שר החוץ מיהר לחגוג ואמר שזה צעד ראשון בקשר של ישראל עם לוב, גודלה ומיקומה מענקים לקשרים איתה חשיבות עצומה ופוטנציאל עצום למדינת ישראל, אמר אלי כהן. והכל נכון, אלה באמת חדשות נהדרות, אבל אם יכול להיות שמרוב התרגשות מגודל המאורע, שר החוץ לא התאפק ופרסם את דבר קיומה של הפגישה ללא תאום עם הלובים. מאז הפרסום אתמול ארוחות בלוב סוערות ולשרת החוץ נשקפת סכנת חיים. ראש הממשלה הלובי השעה אותה מתפקידה, ובלילה פרצו הפגנות סוערות של המונים ברחובות. הם שרפו את דגלי ישראל וחולצות עם התמונות של שר החוץ אלי כהן ונג'לה מנקוש. לפי חלק מהדיווחים, שרת החוץ אפילו נאלצה לברוח לטורקיה במטוס פרטי. במשרד החוץ הלובי הבהירו בינתיים שנורמליזציה עם ישראל אינה עומדת על הפרק. בישראל כבר מודים גורמים רשמיים שמדובר בנזק מדיני ודיפלומטי אדיר. מה יחשבו עכשיו מדינות ערב נוספות שמדברות עם ישראל בערוצים חשאיים, אחרי שראו באיזו פזיזות וחוסר אחריות מתנהלת ממשלת ישראל? מה יעלה בגורלה של שרת החוץ הלובית? היחסים עם לוב בכלל, מדינות ערב הם בעלי חשיבות עליונה, בייחוד בתקופה ביטחונית רגישה וסוערת כל כך, המאמצים לחמם את היחסים עם עוד מדינות ערב מבורכים וחשובים. אבל אם נשפוט לפי היממה האחרונה, לשר החוץ אלי כהן יותר חשובים יחסים אחרים, יחסי הציבור שהוא עושה לעצמו.
עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף? עם גדעון אוקו, עורכת יעל איילון.
איפה הכסף של יום שני, עכשיו 6:06, מיד נדבר עם ראש עיריית אום אל-פחם, שהשתתף אמש בפגישה בהשתתפות שר האוצר, שר הפנים וראש השבק, פגישה שבסופה נפתר לפי שעה משבר העברת הכספים לרשויות הערביות. לפי הדיווחים, הפגישה החלה באווירה מתוחה וחשדנית, אפילו בצעקות, מיד נשאל אותו מה בדיוק היה שם. מה קורה במשרד ההסברה של השרה גלית דיסטל? אתמול השרה מפטרת את המנכ"לית ומאותתת לראש המטה שהיא הבאה בתור, וזה כבר פותח תיבת פנדורה של עובדים במשרד שמספרים על אווירה קשה ומתוחה של התאמרות וצעקות מצידה של דיסטל, ועד ננסה להבין במה עסקים במשרד ההסברה. נשוחח גם עם אחד הדיירים מפרויקט הבנייה של חברת רום כינרת שקרסה, אחרי ששילם יותר מ2.5 מיליון שקלים. עכשיו הוא לא יודע אם יראה לא את הכסף, לא את הדירה שהבטיחו לו. נדבר גם עם מומחה לקבוצות רכישה שיזהיר אותנו למה חשוב לשים לב. רגע לפני החגים המחירים שוב עולים, נשוחח עם מנכ״ל רשת טיב טעם, האם המיתון כבר מורגש ואנשים מוצאים פחות כסף, ועד כמה הוא מודאג מהתחרות עם רמי לוי וקרפור? אנחנו, איפה הכסף? עם יעל איילון שעורכת, מפיק יואב כהן, על השידור אילי קורנפלד, בדיגיטל מיכל קדוש, שני רומנו ומאורטה, פותחים בכותרות. עיכובים בהמראות של הטיסות מנתב"ג לבריטניה, בעקבות הקלה במערכת הבקרה של רשות התעופה הבריטית, נוצרים עיכובים משמעותיים בנחיתת מטוסים בבריטניה. רשות שדות התעופה ממליצה לממראים לבריטניה להתעדכן לגבי זמני ההמראה בחברות התעופה, בשעה זו 3 טיסות שאמורות לצאת מנתב"ג מתעכבות. שר האוצר סמוטריץ' הסכים להעביר את הכספים לרשויות הערביות. בתום פגישה עם שר הפנים משה ארבל, ראש השבק רונן בר ונציגי הרשויות הערביות, סמוטריץ' אישר העברה של 200 מיליון שקלים, וחפוף למנגנוני בקרה, שעליהם תחליט הממשלה. סמוטריץ' ברך על הקמת מנגנון הפיקוח.
אני שמח לבשר לכם שממשלת ישראל קיבלה את דרישתי להקים לראשונה מערכת של הפעלה, בקרה ופיקוח על התקציבים המועברים לרשויות הערביות, כדי למנוע את זליגת התקציבים לארגוני הפשיעה. אנחנו עוצרים את ההשתלטות של ארגוני הפשיעה על התקציבים שמגיעים לרשויות הערביות. המערכת הזו, שתחול על כלל התקציבים, גם השוטפים, מענקי האיזון, גם תקציבי הפיתוח, תובא לאישור הממשלה. ועד שלא נוודא שהיא קמה ופועלת בשטח, לא נעביר שקל אחד.
הרשות לניירות ערך חושדת כי איש העסקים מוטי אברג'י, מנכ״ל חברת יעדים נדל"ן, הוציא במרמה 57 מיליון שקלים מ-224 משקיעים, השתמש בכספי החברה לצרכיו האישיים. הרשות העבירה את ממצאיה בתיק החקירה לפרקליטות לצורך הכרעה אם להגיש כתב אישום. לפני כחודש נפתח הליך חדלות פירעון נגד קבוצת יעדים נדל"ן. התנועה לאיכות השלטון פנתה לנציב שירות המדינה בבקשה שיעצור את השימוע שיערך היום למנהלת רשות החברות, עורכת הדין מיכל רוזנבוים, לבקשתו של השר דודי אמסלם. עורך הדין אריאל ברזילאי, ראש האגף הכלכלי בתנועה, אומר לאיפה הכסף שאסור לנציב לאפשר השתלטות פוליטית על רשות החברות.
הניסיון של השר אמסלם לפטר את מנהלת רשות החברות הממשלתיות הוא ניסיון נפסד. הסיבה המרכזית מלכתחילה שיש מנהלת עצמאית לרשות היא כדי להבטיח את ההפרדה בין האינטרסים הפוליטיים של השרים לבין עבודה מקצועית. אבל השר אמסלם לא מפתיע. הוא עושה בדיוק את מה שמצפים ממי שרוצה למנות חברים שלו לתפקיד במקום אנשים שמוכשרים לתפקיד. הבעיה האמיתית היא שיתוף הפעולה של נציב שירות המדינה, שבמקום לעמוד לימינם של משרתי הציבור ולדחות כל ניסיון לאיים על עצמאות הרגולטורים, הוא משתף פעולה עם הפוליטיקאים.
אתר אחד בלבד מתוך 12 אתרים שמפעיל משרד החינוך לתלמידים מונגש בשפה הערבית. מבדיקת איגוד האינטרנט הישראלי עולה כי משרד החינוך מפעיל 23 עמודים ופרופילים שונים בשפה העברית במגוון רשתות, לעומת 2 בלבד בשפה הערבית. דימה אסד ניקולה, רכזת צמצום פערים דיגיטליים באיגוד, אומרת שמדובר באפליה.
הדיגיטציה במערכת החינוך אמורה לצמצם פערים ולהנגיש שירותים זהים לכלל האוכלוסייה. מה שקורה בשטח זה ההפך המוחלט. יש היעדר בהנגשה לשפה הערבית, אין בכלל אתר ראשי של משרד החינוך בשפה הערבית. היעדר התרגום והנגשה של אתרי משרד החינוך פוגע בזכות של התלמידים הערבים ללמוד, להתפתח ולהרגיש תחושת שייכות ואמון שלהם במערכת החינוך.
בהשקעה של 1.2 מיליארד שקלים יורחב מכון השפכים בגוש דן ויהפוך למכון הגדול ביותר במזרח התיכון. הפרויקט של איגוד דן נועד לתת מענה לגידול באוכלוסייה בגוש דן ויאפשר בעתיד חיסכון באנרגיה, וחלקו ישמש לדשן לחקלאות בנגב. ארגוני העצמאים עתרו לבגץ בדרישה שהמדינה תגבש מתווה פיצויים לעסקים לאורך תוואי עבודות הרכבת הקלה. רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים והפרילנסים של ההסתדרות הכללית, מסביר.
אי אפשר שמדינת ישראל, ולא חשוב מי הרשות נגדה, משרד התחבורה, נטע, עיריית תל אביב, כולם צריכים להתכנס פה ביחד, בעיקר מדינת ישראל, ולפצות סגרתם, תשלמו. זו העתירה שלנו. אנחנו לא נאפשר להפקיר כאן משלמי מיסים שסגרו להם את העסק, מונעים מהם את חופש העיסוק, את הזכות להתפרנס, ולא מיד ישבו איתם על מתווה פיצוי.
ואלה הכותרות. עכשיו 12 דקות אחרי 4, אומרים שלום לראש עיריית אום אל-פחם, דוקטור סמיר סובחי מחמיד. שלום לך.
שלום וברכה.
אתה השתתפת אמש בפגישה עם השר סמוטריץ' ועם שר הפנים ועם ראש השבק. קודם כל מיד נדבר כמובן על המהות ועל המשך הדרך, אבל בוא רגע נדבר על המיקום שהיה לא שגרתי, נכון? כי מי שמכנס את הפגישה הוא ראש השבק?
תשמע, כן, אנחנו אמרנו את זה כל ראשי הרשויות ללא יוצא מהכלל, שהמקום הוא משונה. כן, הרבה, כן, אנחנו התבלנו שזה המקום, למרות שההזמנה יצאה משר הבנים, ממנכ״ל משרד הבנים, אבל אנחנו הלכנו כי אנחנו חפצי חיים, אנחנו אמרנו את זה מפרשות. אנחנו כל דבר שימנע את הרצח הבא, אנחנו נעשה, והלכנו ושמענו. אני מקווה שאומנם הדברים שסוכמו ייושמו.
אז מיד נדבר על הסיכומים, אבל ששאלת למה זה קורה כאן, בלשכה של ראש השבק, קיבלת תשובה?
לא שאלנו, אבל כולם יודעים את התשובה. כנראה מישהו לקח את המושכות וראה שיש דברים שצריכים לעצר, לעצר ממש, לפני שהדברים ילכו ויתבו, שזה רגע גם לתושב ולאזרח הבשוט, ותשמע, אני חושב שמישהו קיבל שכל, ומישהו קיבל את התפקיד של האחראי.
המבוגר האחראי, כן. תגיד, באיזו אווירה התנהלה הפגישה? כי שמענו כל מיני דיווחים על צעקות ועימותים ומתיחות.
אני מחלק את הישיבה לשני חלקים. החלק הראשון, 3.5 שעות, היה נתוח, ראשי רשויות הציגו, שר האוצר דיבר, וזה היה ממש מתוח ביותר.
מה, תסביר לנו מה זה אומר מתוח? מה אתם אומרים לשר האוצר? איך הוא משיב לכם?
אנחנו לא מאמין לך, אתה גזען. נאמרו הרבה מילים, גם הוא אמר, אנחנו משתמשים בפוליטיקה, וזה עליהם על השר. היה מתיחות מאוד 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 גדולה בחדר, כל מי שנכח הרגיש את זה, אבל הייתה אחרי זה הסקה, ביוזמתו של ראש השבק, ואחרי חצי שעה חזרו, ושר האוצר, כלומר, נתן את הסיכום שלו, שהתייחס להרבה דברים שריצו את ראשי הרשויות. אני מתחשב יש ממש ברגעים אלה שישבה של ועד ראשי הרשויות, ואנחנו צריכים לקבל את ההחלטות אם אנחנו מסתיקים את המאבק שלנו, כן או לא.
תגיד, אז בואו נדבר על המנגנון החדש, אני לא יודע אם הוא חדש או לא, אבל המנגנון שהחלטתם להקים עכשיו, שבעצם מאפשר את העברת הכספים, איך זה בדיוק צפוי לעבוד?
בוא אני אגיד לך, אף אחד לא יודע, אבל אני אמרתי, ואני עכשיו מחייך, אני אגיד לך מה אני אמרתי לפעם. עם כל הכבוד, יש מנגנונים לכל המשרדים. תשמע, משרד החינוך אין תוכנית שאין מערכת בקרה, אין מנגנון לבקרה, ולפעמים יש גם מנגנונים משלימים. משרד הפנים אין שום פרויקט שאין בו מנגנוני בקרה. בנייה, משרד השיכון, אין שום פרויקט שאין מנגנוני בקרה. אז אחי רבק, זה מה שנאמר לשר, מנגנונים יש. אם יש לך רשות אחד, שניים, ולא משנה אם זה מחברה ערבית או יהודית, אתה אדוני מתבקש להתביית על אותה רשות. ובו לא נחתים אוכלוסייה שלמה ואת כל הרשויות. ולשמחתנו הרבה, זה גם אם יהיה מנגנון ויהיה מנגנון, הוא יחול על כל הרשויות, לא יתם הכלל, לא רק הרשויות הערביות.
אתה מאמין לשר אוצר סמוטריץ', שאתה סומך עליו?
תשמע, אני חייב לייחס כוונות טובות. תשמע, בסכומה של דבר, יש שר אוצר, אני לא בחרתי בו, לא רוצה בו, כן? אבל הוא שר האוצר, ואנחנו חייבים לבוא איתו בדברים, עם כל הכבוד. כמו שהוא אמר, יש לו דעות פוליטיות שהן שונות משלנו מקצה לקצה, אבל עם כל הכבוד אנחנו צריכים לקבל את השר הזה, כפי שהוא בסיטואציה שאנחנו נקלענו אליה, ואנחנו בסכומה של יום, אם שר אוצר אומר לך, אני מתחייב לממש את תוכנית 550, תשמע, אני צריך לייחס לו כוונות טובות, ונטל הוכחה עליו, בסכומה של יום, הוא צריך להוכיח את צדקת מעשיו ולא אנחנו.
עד כמה אתה, ועד כמה בכלל ראשי רשויות בחברה הערבית מרגישים היום במכרזים, או בכלל בניהול הכספים והתקציבים ברשויות, ניסיון של ארגוני הפשיעה להיכנס, לקחת כספים, להיכנס ולהשתתף במכרזים?
אז אני, תשמע, אני 4.5 שנים ראש רשות, בחיים, לאף רגע, ולא קיבלתי אפילו רמיזה גם מעובדים אצלי בעירייה, על אישהו בקשה להטות מכרזים. עכשיו, אני גם אמרתי, אין כסף שנכנס לרשות מקומית שהוא לא מחוקח. אין דבר כזה. אמרת לך, יש תוכניות, לפעמים מתבייתים עליך ב-6, 7, 8 תוכניות שהן בועלות דרך אותו משרד. ואני חושב טוב שככה, כי צריך לעבוד על בי סטנדרטים וסטנדרטים אחידים. עכשיו, אני אמרת לך, אני לא הרגשתי, אבל אני לא מתעטף דברים, אני לא אגיד ש... זה נחלתם של הכל. יש מיעוט של רשויות שאומנם ארגוני פשיעה או שהשתלטו או שמנסים להשתלט, ולכן אנחנו אומרים כן, נקודתית, אותן רשויות צריך לקבל, אבל אי אפשר ללחתים את ראש הרשות, שגם אני מניח גם ברשויות האלה מנסה לעשות הרבה כדי למנוע את אותם גורמים להיכנס לאותה רשות.
אתה מקבל איומים?
אני לא קיבלתי. אני קיבלתי איום בתחילת דרכי על כביש שנסלל, לא יותר מכך. כלומר, זה היה מזמן, לפני 3 שנים, 3.5 שנים, אבל היה ממש משהו נקודתי על משהו ספציפי.
אבל מה אתה שומע מקולגות שלך, מראשי רשויות אחרות, שאנחנו כן עדים ל...
אחד מהם אתמול הוא התייחס, ואני גם, אני לא... הוא התייחס לשם עצמו, אבל אחד הוא אמר ששמע, המשפחה שלו מאיימת, אחים, נדודים, נרצחו. כן, יש, אני לא אמרתי לך, יש כאלה שהם מיועמים. עכשיו, יש משטרה, יש ארגונים שהם צריכים לבדוק את הסביבויות האלה, ונדרשת אומנם, וגם נאמר, לצערי הרב, הנושא של הבינוחים בחברה הערבית הוא שואף לאפס. זה גם המשטרה צריכה לקחת את זה בשמו.
אוקיי, ואנחנו עדיין שמחים על לפחות מה שנראה עכשיו כפתרון של המשבר הזה, הכספים יעברו בכפוף לאותו מנגנון שיפקח על הכספים.
אנחנו אמרתי, יש אופטימיות זהירה, כי יש הבטחות, והבטחות במגוון של נושאים,
כן.
גם נושא של פשיעה שהוא הנושא העיקרי שאנחנו העלינו, שהשר הבטיח תקציב נוסף לציוד טכנולוגי למצלמות בחברה הערבית, גם נאמרה אמירה, גם של המפכ"ל וגם
כן.
של...
טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, ועדיין אנחנו באמת שמחים שהדבר הזה, לפחות כרגע נראה שנפטר, ראש עיריית אום אל-פחם, דוקטור סמיר סובחי מחמיד, okay. תודה שדיברת איתנו.
ביי.
ושלום לחברת הכנסת מירב בן ארי. מי שהייתה יושבת ראש ועדת ביטחון הפנים, יכול להיות שסמוטריץ' הבין שהוא טיפס פה על עץ גבוה מדי, והנה, גם לרדת מהעץ צריך לדעת.
כן, אבל למה היה צריך את כל הנזק הזה? למה צריך את כל המחאות האלה? למה צריך בסוף להתנהל בצורה כזו חסרת אחריות? יש גורמי מקצוע, יש אנשים שמייעצים לו, הסבירו לו, כולם הסביר לו. הוא בחר עם הגזענות הברורה שלו נגד אזרחי ישראל הערבים, ובסוף התקפל כמו טאטלה, אבל למה היה צריך את כל זה? שאלה טובה, וזה ממשלה הזאת.
ומה התשובה? את ממה שאת מצליחה להבין, המנגנון הזה, שעליו דיברו שיפקח על הכספים, זה משהו חדש, או שזה משהו שכבר היה, ופשוט עכשיו...
ממש לא, ממש לא.
מה השתנה?
כל התוכנית של המנגנון, של פיקוח, על אותם מכרזים ברשויות ערביות, זה תוכנית שלנו, של הממשלה שלנו, שהוביל אותה סגלוביץ' במסגרת תוכנית מסלול בטוח, שבניגוד למה שהיום שאין כלום, היו משרד הפנים, משרד המשפטים, משרד לביטחון פנים, היו מעורבים. משרד הפנים, ואילת שקד גם הייתי גם דיברה על זה אז, שרד הפנים, יחד עם המנכ״ל של היעיר, הובילו את אותו בניית מנגנון של פיקוח על הכסף.
ואני מבין היום, אני מבין היום שפנו אנשיו של סמוטריץ' לאילת שקד ולמנכ״ל הקודם שלה, שיעזרו להם ללמוד את המערכת ההיא. כלומר, זה משהו שכבר היה קיים.
כבר היה קיים. הממשלה הזאת זה רק נזק מהלך. במקום לקחת את מה שהשאירו להם, ופשוט להמשיך, כל מה שהם עושים זה נזק. כל מה שהם עושים זה תסיסה בתוך המגזר הערבי. בשביל מה? השארנו לכם את הכל מסודר, כל מה שהייתם צריכים זה להמשיך. בסוף, לא רק שלא המשיכו, עשו נזק 9 חודשים, ועכשיו באים ואומרים, רגע, תסבירו לנו. זה חבורה של באמת חובבנים, אבל אתה רואה את זה, אתה יודע, אני פותחת בבוקר את החדשות, זה עושה נזק במשרד החוץ, זאת משרד הסברה, זה אין שנת לימודים במשרד החינוך, זה במשרד האוצר, זה באמת, אני לא מצליחה להבין איך אפשר פשוט לשבת כל היום ורק לעשות נזק, כי שום דבר טוב, אגב, לדברים שכן חשובים, כמו שישראל אתמול מקום ראשון ב-OCD ביוקר המחיה, לזה אף אחד לא מתייחס. אבל לקחת מהמשטרה
כן,
לתוך
עניין את הכלי
העוגלות, זה
חשוב. המדד הזה, מרב בן ארי, מדבר על שנת 22, שבה את היית חלק מהממשלה, אבל אני רוצה...
אני רק אומרת שהנושאים של הממשלה הזאת, זה לא נושאים שמטרידים את אזרחי ישראל.
הזכרת את מה שקורה במשרד ההסברה, ואנחנו שומעים אתמול שהשרה דיסטל מדיחה את המנכ"לית, ומאותתת גם לעוד אחת העובדות שמה שהיא בדרך החוצה, וזה כבר חושף שמה, זה פרסום של מיכאל שמש, נאמר, מכאן 11, אווירת עבודה מאוד מאוד מתוחה ולא נעימה.
כן, קודם כל בשביל אווירת עבודה צריך עבודה, ואין שם עבודה, הרי לא רק שהיא כתבה את זה שחור על גבי לבן, זה לא באמת שיש הסברה. מדינת ישראל מדי יום, באמת, אחד השרים מבצע פיגוע הסברתי, רק קח את הדוגמה של בן גביר עם הציטוט המחריד שלו. בסוף יש נזק, הרי לא מגיעים לכאן שום מנהיגים ברמה הבינלאומית, ראש הממשלה לא מוזמן לשום מקום, קום לבוא ולשפר את מעמדנו ההסברתי בעולם. זה מה שמתעסקת, בעיקר בתעמולה ובעיקר לבוא ולדבר על שטון. עכשיו, היא עוד כותבת, לא, היא כותבת בעצמה, לא עשינו כלום 4 חודשים, כאילו, את השרה, אחריות היא שלך, הסמכות היא שלך, לא חסר דברים להסביר בבנת ישראל בעולם. במקום זה מתסכים, אבל אני גם רוצה ברשותך להגיד משהו על העניין הנשי. היו שתי מנכליות, אוקיי? באה השרה מאי גולן, הדיחה את המנכלית שלה במשרד לקידום מעמד האישה, באה השרה שנייה, הדיחה, מה, אין, זה נראה לך הגיוני, שנשארה מנכלית אחת בכל משרדי ממשלת ישראל? זה נראה הגיוני, אני לא רוצה לדבר על מספר המנכ״ליות אצלנו, כי זה פשוט יהיה בדיחה.
אז מה, דיסטל ומאי גולן נגד נשים?
קודם כל, מאי גולן זה קל, היא אף פעם לא הייתה בעד, היא אף פעם לא הביאה שום חוק, אף פעם לא קידמה נשים. הדבר הראשון שהיא עשתה זה לפטר אישה. עכשיו אתה מביא את השרה הזו שגם היא, כאילו אני באמת, אני מנסה להבין, נשים שהצביעו לממשלה הזאת, זה נראה הגיוני? שלא מוצאים מנכ״ליות נשים, הרי יש מנכ״ליות של בנקים, מנכ״ליות בסייבר, מנכ״ליות... אי אפשר למצוא אחת? זה נראה הגיוני שממשלה שלמה, הבנתי שיש אחת, אני לא כך יודעת איפה היא, אולי אתה תעזור לי למצוא אותה, אבל השתיים שאני הכרתי, שזו הילד במעמד האישה, ובאמת במשרד להסברה, שתיהן הולכות, גלי, שניהן הולכות הביתה.
כן, אוקיי.
אין לי קצרה יריעה מלתאר את דעתי על הממשלה הזאת, נראה לי...
נראה לי שבכל זאת, אבל הצלחת ככה בין השורות, הצלחנו להבין מה עמדתך לגביה. חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה שהיית איתנו.
תודה רבה, גדעון, ביי.
עכשיו 4:30 כאן, איפה הכסף? חזרנו אליכם, וכבר מתחילים להתכונן לחגים, חגי תשרי, וכמו תמיד, עליות מחירים, ברשתות השיווק, זה כבר הפך לצערנו לחלק מהעניין. איתנו מנכ"ל טיב טעם, חגי שלום. שלום חגי. חגי הביאו אותנו לממתינה לדעתי. זה רמי לוי לא היה עושה לנו דבר כזה. בוא נבדוק שוב אם חגי איתנו. האם חגי שלום שומע אותנו? טוב, בינתיים נספר לכם שרשת טיב טעם, משיקה מועדון, חברים, חדש, ננסה להבין מה הוא בדיוק מקנה ללקוחות שלו, ובכלל מה קורה בטיב טעם לקראת החגים?
Hello.
חגי איתנו?
כן.
או, שלום.
שלום וברכה.
שלומך?
תודה.
לספר לנו...
צלצלים במקביל מרשת בית, אני לא יודע מה לעשות איתכם. אתם איחרתם בעשר דקות, אז בואו נתחיל.
באמת?
מהר.
לא נורא, אנחנו יותר חשובים מרשת בית, תאמין לי. עשית בחירה נכונה. אז לא, את רשת בית. זה נכון. אז בואו נדבר, לפני שנתכונן לחגים, ספר לנו קצת באמת על המועדון החדש שאתם משיקים.
המועדון שלנו, קודם כל צריך להגיד, אומנם הוא חדש, אבל זאת גרסה חדשה, כי המועדון קיים, והוא מונה מעל 500 אלף חברים, והוא נותן מענקים במשהו שמתקרב ל-100 מיליון שקל בשנה, רק הטבות של מועדון. זאת אומרת, זה עסק חי ונושם וקיים, אנחנו עכשיו עוברים לגרסה חדשה, כאשר משכללים אותו על פי מה שמתירה הטכנולוגיה, ואנחנו עושים תוכנית נאמנות שאנשים יכולים לצבור נקודות כדי לפרוק אותן בבוא הזמן, ונכנסים פרסונליזציה כדי שנוכל להתאים ללקוח גם את הדברים שהוא אוהב.
וזה שאתם משדרים ככה את מועדון הלקוחות, זה קשור גם לזה שהתחרות היום יותר קשה מול רשתות השיווק האחרות?
לא, ממש לא. אתה יודע שלהכין מבצע כזה של... של שדרוג המועדון, זה לוקח שנה וחצי של עבודה. אנחנו עובדים על זה עם הרבה חברות, עם הרבה מוכים, זה לא דבר פשוט, זה הרבה טכנולוגיה, הרבה מערכות מידע, זה לא דבר שנקבע בחודשים האחרונים.
תגיד, אנחנו ממש רגע לפני ראש השנה, ובדרך כלל בתקופה הזאת כבר מרגישים את התכונה ברשתות השיווק, אנשים כבר מתחילים בקניות לחגים, זה נכון שהשנה קונים קצת פחות?
אני חושב שיש תחושה כזאת, ויכול להיות שהיא מוצדקת. צריך לזכור דבר אחד, שהשבוע הזה הוא השבוע האחרון של הישראלים בחול. והם מתחילים לנהור חזרה, גם המשפחה שלי, הבנות שלי והנכדים, חלקם היום חוזרים, וכולם לאט לאט בשבוע הזה מתקבצים ובאים חזרה לישראל, ואתה יודע שהקהל של טיב טעם במיוחד הוא קהל שמסתובב בחול. אז יש לזה השפעה, אבל השפעה ברמה של 1%, 1.5%, זה לא דברים דרמטיים. אנחנו צופים כולנו אל החודש המיוחד הזה, של חודש של החגים.
שהשנה, אתה יודע, לפחות מכל הבדיקות שאנחנו עושים ברשתות השיווק, לא רק אצלכם, אצל כולם, סל הקניות יהיה יקר יותר בחג, לעומת החגים בשנה שעברה.
אין ספק שנושא המחירים מעיק קשה, גם לנו דרך אגב, אנחנו לא אוהבים לעלות מחירים, ואנחנו גם, אני לפחות פתחתי בדרך שנקראת תפיסת המחיר לפני 4 שנים כמעט, שישבנו את המחירים של 3,000 מוצרי פרטו לשוק פרסל, לשוק פרסל דיל. אנחנו מחפשים להוריד מחירים. העניין הוא שהרבה דברים התלכדו יחד. גם יוקר המחיה הנוראי שיש בארץ. היום ראינו את הנתונים של 38% עלייה מ-2009 עד היום. אלופי ה-OECD. הריבית והאינפלציה במועקה.
ועד כמה אתה, עד כמה אתה נלחם? למשל, הנה דיפלומט עכשיו אומרת, אני רוצה עוד העלאת מחירים, כבר אחרי 4 העלאות מחירים שהיו לה בשנה האחרונה, היא אומרת, אחרי החגים שוב נעלה מחירים, אתה דופק על השולחן, עומד מולם ואומר להם, חבר'ה, אין מצב או שאתה מאשר?
אני אגיד לך, קודם כל הוא אמר, נועם, שאם יעלו לו מחירים, בגלל עליית, בגלל שער החליפין וכולי וכולי, הוא יעלץ אפשר שהוא יעלץ ולעלות מחירים. זאת אומרת, הוא לא בא מרצונו לעלות מחירים. ברור שמהיורו ממשיך לעלות, מטפס, אז אני גם יבואן דרך אגב, דרך ישראכו, חברת הסחר והשיווק שלנו. אנחנו לא יכולים לספוג 10-15% עלייה בירידה של השקל ועלייה בשער החליפין. אז זה מחייב אותך לעשות מעשה.
אתה יכול אבל...
אנחנו לא מקבלים באורך אוטומטי הנחיות מספקים ועוברים לסדר היום. אנחנו נאבקים ונפגשים ונלחמים ופורסים.
אתה יכול להתחייב כאן, חגי, שבחגים הקרובים לא יהיו עליות מחירים בטיב טעם?
אני יכול להגיד לך שאנחנו לא מתכננים שום העלאת מחירים לפני החגים. ואני מאמין שנרצה מאוד מאוד לשמור אותם בגמתות גם אחרי החגים. ממילא המציאות הקשה יצרה עליית מחירים של ממש, אנחנו כשבודקים היום כמה מחר זה לא חוכמה שאתה עומד בתקציב או משהו כזה, כן. כי המחירים עלו. אם אתה בודק את הכמויות, אתה רואה שהכמויות ירדו.
אגב, בקצרה לסיום, כדי שנשחרר אותך לרעיון הבא שלך, מחסור בשוק החלב, אנחנו רואים שגם יוחננוף אחרי רמי לוי נכנס לשוק היבוא, מייבא חלב מטורקיה, אתה מתכוון גם כן אולי לייבא לכאן חלב?
אני חושב שנעשה פה עוול עצום לחקלאות בישראל, זה מה שאני
אז אתה מתנגד לפתיחת השוק ליבוא?
זה אולי נוגד לאינטרסים שלי כבעלים של רשת קמעונאית.
אז אתה נגד, כי עכשיו גם סמוטריץ' מעריך את ה...
אני בעד שהמדינה תעשה את מה שעושה צרפת, ועושים כולם, נותנים סובסידיה לחקלאים כדי שישרדו ויעבדו, וישבו את הארץ ויהיו יישובי ספר, ושיום אחד כשאנחנו נהיה במצוקה, לא רוצה להגיד אמברגו, כי זה לא נשק, אז יש לנו...
אז מה, סמוטריץ' פוגע בחקלאים המקומיים?
בוודאי, ברגע שהוא מתיר ייבוא של חלב ניגר, וברגע שאנחנו כל הזמן מחפשים את היותר זול, בכלל להשוות זול ולא זול, אומרים שבטורקיה זול לקנות חולצה.
כן.
מה הפלא? כדאי לבדוק שבטורקיה השכר הוא 10% מהשכר בישראל.
כן, אוקיי.
אי אפשר להציג צד אחד של משוואה ולא את הצד
השני. חגי שלום.
שהכוח הקנייה שלנו, גם אותו צריך למדוד.
מנכ״ל טיב טעם חגי שלום, אנחנו מודים לך שהיית איתנו, תודה.
תודה גדעון, להתראות.
עוד מעט נהיה בסיפור של קריסת חברת רום כנרת, נדבר עם אחד הדיירים ששילם יותר מ2.5 מיליון שקלים ולא רואה לא את הכסף ולא את הדירה. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בקריסה של חברת הנדלן רום כנרת, שנכנסת עכשיו להליכי חדלות פירעון אחרי שנקלע לחובות של 137 מיליון שקלים. הרבה מאוד רוכשים עדיין לא יודעים אם יראו לא את הכסף, לא את הדירה שהבטיחו להם. ביטלנו אחד מהם, איתן מייקלסון, שלום לך.
שלום רב.
מה שלומך?
בהתחשב בנסיבות, בסדר אני מניח.
מתי אתה נכנס לפרויקט הזה, באיזה שלב?
אני בין האחרונים, הראשונים הצטרפו כבר בשנת 2015, אני ב-2021, כשאני הייתי בין האחרונים שהצטרפו.
ומה בדיוק ידעת על הפרויקט שנכנסת אליו?
טוב, אני לא מתחום הנדלן, אז הנושא של קבוצות רכישה, זאת אומרת, כל הנושא של קניית דירה זה נושא חדש, אני לא עשיתי זה קודם. אז, לא ידעתי הרבה, מה שידעתי זה שזה קוסם לי מאוד, זה היה קרוב לים, שילוט מאוד מרשים של אופיר הסייג, 400 צעדים מהחוף, זה פחות או כל מה שהייתי צריך לדעת.
איזה דירה קנית?
דירה בקומה 25 חדרים.
וכמה שילמת, אם מותר לשאול?
אפשר לשאול. שילמתי עד היום 2.6 מיליון שקל. את הרוב ממש על ההתחלה. אני לא סתם ככה נכנסתי וקניתי דירה, כמובן שהגעתי עם עורך דין, ובדקתי, ועשיתי את כל הבדיקות שאני יודע לעשות, או שאני יכול לעשות.
בעורך דין בשום שלב לא הרים איזה דגל, אמר זה קצת מריח לי חשוד, משהו פה לא בסדר, מבחינתו הכל היה תקין וקשורה?
כן, עושה לי שיחה כללית על, על, על אני חושב, כמו שאני זוכר, מה זו, זאת אומרת לאן אני נכנס פחות או יותר, אבל הוא לא הציג את זה בתור איזושהי מלכודת או איזושהי משהו בעייתי במיוחד.
אתה ידעת שזו קבוצת רכישה או שחשבת שאתה קונה מחברה, מיזם?
זה קצת טריקי הסיפור הזה, אני ידעתי שזו קבוצת רכישה, אבל היה פה שילוב של יזם שעשה הכל על מנת לטשטש את העניין שזו קבוצת רכישה. מצד אחד החוזה היה עמוס בחתימות של כל החברים האחרים, זה די ברור שזו קבוצת רכישה. מצד שני, היו שם סממנים של פרויקט יזמי רגיל, זאת אומרת, דירה בקומה מסוימת, עם תאריך כניסה מסוים, עם מחיר פיקס. זאת אומרת, הכל היה ככה, בערך כמו לקנות חלב בסופר, רק במחיר הרבה יותר גבוה.
וואו. כן, הרבה יותר. תישאר איתנו עוד רגע, אני רוצה לצרף אלינו את עורך הדין מימון אביטן, ממשרד מימון אביטן ושות, שמייצג 78 משפחות בסיפור הזה. שלום לך, עורך הדין אביטן.
שלום גדעון.
היה משהו שיכול היה או אמור היה להדליק איזושהי נורת אזהרה בשלב מוקדם יותר בסיפור הזה?
בהחלט. איתן הוא חלק מהחברים בפרויקט שלנו ב-C-Tower 3. אני חושב ש... תראי, יש איזה שיר שאומר, מתנות חינם או גבינה חינם יש רק במלכודת עכברים. כשאתה רואה מחיר שהוא מפתה מדי ולא מתיישב עם המחירים של עסקאות מיזמים באזור, כשאתה רואה שמארגן קבוצת רכישה מתחייב לך למחיר סופי לדירה במקום קבוע, למועד מסירה קבוע, לדירת 5 חדרים בכיוון מסוים, והוא מתחייב גם שבמידה והוא לא יעמוד במועדים שקבועים בהסכם, הוא ישלם לך דמי סחירות, זה לא הגיוני. קודם כל זה עבירה על החוק, מהסיבה שמארגן שמתחייב התחייבויות כאלה, הוא למעשה יזם, הוא נמצא בתחפושת כרגע, הוא כדי ללכוד את החברים, או כדי ללכוד את הרוכשים, הוא נתן להם התחייבויות של יזם.
עד כמה לדעתך, או ממה שאתה יודע, זה נפוץ, שיש קבוצות רכישה ששוב, מתחזות לחברות יזמיות רגילות, שהרוכשים לא יודעים שמדובר בקבוצת רכישה. עד כמה זה דבר שכיח?
המארגנים, בוא נגיד קוראים להם מארגנים, אותם מארגנים מנסים לטשטש את הגבולות האלה, מתוך מטרה לפתות את הרוכשים. כי מארגן שהוא, אם זאת קבוצה רגילה, או קבוצה שמתאגדת, הם למעשה קבוצה שצריכה להיות... החברים בה צריכים להיות חשופים אחד לשני. המארגן צריך לבוא ולהציב בפניהם את כל הסיכונים הכלכליים והמשפטיים שכרוכים בהתארגנות מהסוג הזה. למעשה כל אחד ואחד מהרוכשים גדעון הוא יזם קטן. הוא לוקח על עצמו את כל הסיכון הכלכלי והמשפטי אם הפרויקט קורס, אם אין מספיק זכויות, אם אחד מהחברים לא מעביר כסף וכו' וכו'. ברגע שמארגן יציב בפני האנשים, בפני הרוכשים או מתעניינים הפוטנציאליים שלו, את כל הסיכונים שיש לו, אותם אנשים יברחו, אז מה הוא עושה?
תגיד, יש להם עכשיו מה לעשות בנקודת הזמן הזו, חוץ מלקוות לטוב ולהתפלל?
קודם כל, בפרויקט שלנו, בפרויקט שאתה נמצא C-Tower 3, אנחנו כבר נערכנו לאירוע הקריסה הזה כבר 3 חודשים, אנחנו צפינו אותו, ועבדנו מאוד קשה בשלושת החודשים האחרונים כדי שהוא יקרה. אנחנו נכנסנו לנעליים של רום כינרת, דאגנו להביא חברה שתממן את ביצוע הפרויקט, דאגנו לנטרל את אותו גורם מארגן מכל הכספים ומכל הפעולות שהוא היה כרוך בהם, גרמנו לזה שכל הקבוצה תכיר אחד את השני, עד היום זה לא קרה, הם לא ידעו מי השותפים שלהם בקבוצה.
איתן, אתה מצליח לישון בלילה? תגיד.
לאחרונה כבר קצת יותר טוב, אני חייב לציין. עוד מאז שהתחלנו ככה להתאפס על עצמנו, מאז שיש לנו את המשרד של מימון, דברים מתחילים לקבל כיוון. זה היה כאוס לא נורמלי בחודשים שלפני.
אבל מה אתה שומע מהחברים האחרים? לא כולם במצב, שוב, כמו שמתאר כאן עורך הדין אביטן, יחסית סביר, אני מניח שיש שם אנשים במצב מאוד קשה.
יש, אני בקשר עם כל הקבוצה, פחות יותר כל הזמן, כל אחד לוקח את זה אחרת. אני יכול להגיד ש...
שוב, אנשים ששילמו מיליונים וכרגע לא יודעים מה היה לבגורל הכסף או הדירה.
זה סיטואציה של חוסר ודאות נוראית. זה מדיר שינה מעיני אנשים. זה קשה להם מאוד. יש פה קשת של תגובות, החל מבכי וכעס. וזה נמשך חודשים כבר. אני מקווה שאנחנו עם הפנים לכיוון קצת יותר טוב בשבועיים האחרונים, זה ככה מרגיש.
יש גדול, משפט
לסיום, כן.
יש צריך להבחין שיש כמה קבוצות. יש C-Tower 3 שהיית נמצא בה, זו קבוצה שהיא, אני באמת מאמין ופועלים כדי שהיא תתארגן, והפרויקט שלנו יצא לדרך עוד 3 חודשים, זה יעלה עוד כמה מאות אלפי שקלים לכל אחד,
כן.
אבל הפרויקט יצא לדרך, אבל יש משפחות שאיבדו פה מאות מיליון
כן,
שקלים ביחד.
כן, באמת סיפור נוראי וקורא הלב.
סיפור קשה.
ואולי אנחנו...
ואני מבקש שהרשויות, גדעון, זה במה חשובה.
נכון,
במה חשובה.
אז בוא נקבע שנדבר על זה שוב, כי הזמן נזל וזה כן נושא חשוב מדי כדי...
זה נושא חשוב מאוד, אנחנו... כדי שהוא יעלה ויהיה מודעות ברשויות.
אז הנה,
למארגנים
קובעים
של
איתך עכשיו שיחה נוספת
שיותר.
בעניין הזה, עורך הדין מימון אביטן, תודה רבה. איתן מייקלסון, תודה. והלוואי שעוד איכשהו הדברים יסתדרו, תודה. לשניכם חברים, פרסומות, ומיד נבדוק מה היה עם הבורסה. עכשיו מתקרבים לסיום, רגע לפני הסוף, אורי גרינפלד איתנו, אסטרטג ראשי, פסגות, שלום אורי.
שלום גדעון.
אז יש לך 45 שניות לספר לנו על הבורסה ועל המסחר במטבעות היום.
אוקיי, אז נעשה את זה מהר, סך הכל יום חיובי פה בבורסה בתל אביב, מדד המעוף עולה ברבע אחוז, מדד תל אביב 90 עולה ב-0.4 אחוזים, קצת יותר, מה שיורד זה הדולר שאנחנו רואים אותו יורד קצת מתחת ל-3.8, אנחנו ב-3.7-9.8, סך הכל יום ללא יותר מדי מסחר, ללא יותר מדי תנודתיות, אבל יום חיובי. הבורסות בחול, בארצות הברית גם כן פותחות בעליות, עם עליות של 0.5% ב-S&P, ב-0.7 בדאו ג'ונס, ובנאסד"ק, סך הכל פתיחת שבוע, אפשר להגיד, חיובית בשוק.
יפה, אנחנו אוהבים פתיחות שבוע חיוביות. אורי גרינפלד, פסגות, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן איפה הכסף של יום שני, יעל אילון ערכה אותנו, יואב כהן הפיק על השידור, אילי קונפלד, בדיגיטל מיכל קדוש, אני רומנו, מאורטה, עכשיו בן ואריה, שלום חברים.